קידושין, דף מ', מתחילים בעזרת השם, שורה חמישית מלמעלה, במילים כגון רבי צדוק וחבריו. הגמרא מביאה שני סיפורים על צדיקים שהתקיים בהם מאמר הכתוב בתהילים, גיבורי כוח עושי דברו, כמו שחכמנו זכרונם לברכה הביאו בתחילת העמוד, שזה מדבר על כל הבא דבר עבירה לידו, והוא התגבר וניצל עמנו, שהוא זוכה שעושים לו נס, כמו שנאמר בהמשך הפסוק, לשמוע בכל דברו. המהרש"א מבאר שהקדוש ברוך הוא שומע בקולו ועושה לו נס. מה היה הסיפור עם רבי צדוק? תבעתי היי מטרוניתא, גויה טמאה, באה להכשיל אותו בעבירה. אז רבי צדוק אמר לה, חלש לי ליבאי, הלב שלו חלש, ולא מצינה, הוא לא יכול. האם יש משהו לאכול? איקה מידי למיכל? אמרה לי, אז היא אמרה לו, איקה הדבר תמה, יש איזה מאכל שהוא אסור ליהודים. אמר לה, אז רבי צדוק אמר לה, מה אין אף קמינה? מה ההבדל, אם זה אוכל קשר או לא? דוד, אכול, מי שעושה עבירה, אז יכול גם לאכול אוכל שהוא לא כשר? היא לא הבינה מה שאמרו לה. שגרת תנורה, היא באה להדליק את התנור כדי לצלוט את המאכל התמה. כמן חלי, היא הניחה את המאכל בתוך התנור. רבי צדוק, בגודל קדושתו, סליק, עלה, נכנס לתוך התנור הבוער, ויטיב בגבי, ישב בתוך התנור הבוער. היא צועקת, אמרה לי, מי, היי, מה אתה עושה? אמר לה, דוד, משובר עבירה, נפיל בה, נופל באש של הגיהנום. האש של הגיהנום קשה פי כמה וכמה וכמה מהאש של התנור. אז האישה אמרה לי, ידי כולהי, אם הייתה מבינה מה זה נקרא יהודי, הייתה מבינה מה זה הכוונה קדושי עליון, לא ציירתיך, אפילו הייתה מציירת אותו כדי להחטיא אותו. וכאן רואים בסיפור הזה שרבי צדוק זכה להינצל ולא ניצלה בתנור. מעשה נוסף, רב כהנה, אבק המסבין דיקולי, תפרנס ממחירת סלים. תבעתי האם מטרוניתא, זה גוי הטמאה, בא להכשיל אותו בעבירה. אז רב כהנה אמר לה, קודם, איזיל, איקשית נפשי, הוא התקשט. סליק, הלך, עלה על הגג, וקפץ, כנפיל מאיגרא לערה. עתה אליהו, הגיע אליהו הנביא, קבלי, קיבל אותו בידיו. אמר לי, אליהו הנביא אמר לרב כהנה, אתה חושב שהייתי פה באזור? לא. הייתי מכאן רחוק 400 פרסה. והתרחתן 400 פרסי, בגללך הייתי צריך להגיע עד לפה מרחק של 400 פרסה. הרב כהנה אמר לי, אמר לי אליהו הנביא, מי גרם לי שאני בכלל אתעסק וימכור דברים במקום שמצויות נשים? לאו עניותה, וכי לא העניות שהייתה לו? אז אליהו הנביא יהב לי שיפה דדינרי, נתן לו כלי מלא דינרי זהב, תשיה לו פרנסה ברווח. מביאה הגמרא קושייה שרמי לירבה לרב נחמן, הוא יקשה לרב נחמן. בתחילת מסכת פאת נען, המשנה אומרת, אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם הזה. מצוות שאדם עושה מקבל עליהם שכר בעולם הבא. אבל יש רשימת מצוות שאדם מקבל חוץ מהשכר בעולם הבא, פירות בעולם הזה. והקרן כולה קיימת לו לעולם הבא. אלו הן, איזה מצוות? מצוות כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין, שבין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. בכיבוד אב ואם, היכן מוצאים שהפירות זוכים להם בעולם הזה? כתיב, הפסוק אומר, שבשכר כיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך בעולם הבא, ולמען יטב לך בעולם הזה. בגמילות חסדים, היכן מצאנו שאדם אוכל גם פירות בעולם הזה, כתיב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים לעולם הבא, צדקה וכבוד בעולם הזה. ובהבאת שלום, כתיב, בקש שלום ורודפהו, כתובה לשון רדיפה. ואמר רבי אבאו, לומדים גזירה שווה, עתיה, רדיפה, רדיפה מגמילות חסדים. כאן בהבאת שלום כתיב האחה, בקש שלום ורודפהו. ובגמילות חסדים, כתיב הטעם, רודף, צדקה וחסד. אם כן, מוצאים שגם שם יש לא רק קרן בעולם הבא, אלא גם פירות בעולם הזה. בתלמוד תורה, אחד מצאנו שיש גם פירות בעולם הזה, כתיב, כי הוא חייך בעולם הזה, וזה נאמר על התורה, ואורך ימיך זה לעולם הבא. שואלת הגמרא, יש מצווה נוספת שכתוב למה ניתב לך, אפשר לפרש את זה, שזה הכוונה בעולם הזה, וארכת הימים, תפרש שזה הכוונה בעולם הבא. במצוות שילוח הקן, התורה אומרת, כי יקרא כאן ציפור לפניך, אדם רואה קן של ציפור, בדרך, בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מצווה התורה, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך למען, יתאב לך, וערכת הימים. למה לא מונים את המצווה הזאת בין המצוות, שאדם זוכה בנוסף לקרן שיהיה לו לעולם הבא, שכר, הוא זוכה לפירות, של שכר גם בעולם הזה. וליתני נמיה, ואם כן שהתנא ישנה גם את המצווה הזאת. מתרצת הגמרא, המצווה הזאת ועוד מצוות גם כן אוכלים פירותיהם בעולם הזה. סיבה שלא רשמו את כל המצוות, כי התנא שנה חלק ושיער מצוות שאותם הוא לא רשם. שואלת הגמרא, הרי התנא, תנא תנא אילו דברים. התנא שונה שרק אלו הדברים שאדם אוכל פירותיהם גם בעולם הזה. אתה אמרת שהתנא שנה חלק ושיער מצוות נוספות? אלא אמר רבה הסבר אחר. רב אידי אסבר עלי. הוא ביאר לי מה הסיבה שלא מנו שילוח הקן במשנה. הפסוק אומר, אמרו צדיק כי טוב. הצדיק הזה הוא טוב. כי פרי מעל אליהם יאכלו. נשאלת השאלה, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אם הוא צדיק אז זה ודאי טוב, אלא הכוונה. יש צדיק שעושה מעשים טובים, שיש לזה תועלת לבריות, תועלת שאנשים יכולים למשש את התועלת הזאת בעולם הזה. זה נקרא אדם שהוא טוב לשמיים ולבריות, זהו צדיק טוב. אבל אחד שהוא עושה מצוות שבהם הוא טוב לשמיים, אבל הבריות לא מקבלות מזה שום טוב. זה נקרא כמו רע לבריות, כמובן שזה לא רע לבריות, אבל אין להם מזה שום תועלת ממשית, זהו צדיק שאינו טוב, והוא אינו אוכל פירות ממעשיו בעולם הזה. ולכן, המצוות שמנויות במשנה, זה מצוות שיש הנאה ממשית גם לבריות, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו. על זה יש פירות גם בעולם הזה. גם תלמוד תורה. אדם שלומד תורה, הוא לומד איך להתנהג, ואם כן הוא גם ילמד את המצוות שבין אדם לחברו, ואנשים יהיה להם מזה תועלת. דבר נוסף, הוא ילמד אותם תורה, יוכלו לשאול אותו שאלות, הוא יוכל גם לפסוק הלכות. יהיה תועלת מלימוד התורה שהוא לומד. בנוסף, למה שנאמר במסכת סנהדרין, מי שאומר, מה מועילים לי החכמים? הם לומדים לעצמם ושונים לעצמם, זה נקרא אפיקורוס, שאין לו אמונה. אדם שיש לו אמונה יודע שהתלמידי חכמים נותנים תועלת לעולם בעצם לימוד התורה שהם לומדים. אז אם כן, זה דבר שנחשב טוב לבריות. לעומת שילוח הקן, שזה מצווה בין אדם למקום, ואין בזה תועלת לבריות, תועלת ממשית, אז אחד כזה לא אוכל על, דבר, על מצווה כזאת פירות בעולם הזה. כי היוצא בדבר, כי אין מה שאמרנו על צדיק כי טוב, שיש צדיק טוב, אתה אומר על הפסוק, אוי לרשע רע, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. מה זה רשע רע? וכי יש רשע טוב? וכי יש רשע רע ויש רשע שאינו רע? אלא, אדם שהוא רע לשמיים ורע לבריות, שהוא עושה עבירות שהם בין אדם לחברו, רוצח, גזלן, גנב, הוא נקרא רשע רע. אבל אדם שהוא רשע לשמיים ואינו רע לבריות, אחד שאוכל חלב, דם ועוד דברים, זהו רשע שאינו נקרא בשם רע. מביאה הגמרא ברייתא, הזכות, מצווה, יש לה קרן, דיינו, יש שכר שהוא יקבל על המצווה, ויש לה פירות. הוא יכול לקבל גם שכר יותר מהמצווה. שנאמר, אמרו צדיק כי טוב, המשך הפסוק, כי פרי מעללם יאכלו, וגומר. זאת אומרת שיש פירות לשכר. אבל עבירה, יש לה קרן, עונש, ואין לה פירות. הקדוש ברוך הוא לא משלם אפילו לא מעט יותר מכדי רשעתו. שנאמר, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. לא יותר מזה. וגומר. ולמה אני מקיים מה שנאמר, ויוכלו מפרי דרכם וממועצותיהם יסבאו, שזה נאמר על עבירה, ואתה רואה שיש שם פרי דרכם. יש מקרה שבו העבירה שעושה פירות, כמו אם אדם חשוב שהשם ישמרנו עובר עבירה ואחרים לומדים ממנו, אז העבירה הזאת עושה פירות שאנשים נוהגים כמותו. יש לה עבירה פירות, אז יש גם לה עונש פירות. ועבירה שאינה עושה פירות, אז גם העונש אין לה פירות. ברייתא נוספת, מחשבה טובה. אדם שחושב לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא מחשיב ומצרף את המחשבה הזאת למעשה. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, מדברים ביניהם יראי השם, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם. והפסוק מוסיף, ולחושבי ישמו. מה היו לחושבי ישמו? אמר העשי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה. חשב לעשות מצווה. מגיע ראש השנה, רוצה לתקוע בשופר. או סיבה אחרת, הוא רוצה לעשות מצווה, ובסוף נאנס ולא עשה את אותה מצווה. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה את אותה מצווה. אבל מחשבה רעה, אומרת הברייתא, אין הקדוש ברוך הוא מצריף אותה למעשה. שנאמר, אבן, אם רק ראיתי בליבי, לא ישמע השם. הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את זה כמו שהאדם עשה עבירה. בכל אופן ביהודי. ולמה אני מקיים, איך תבאר את מה שנאמר בפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנני מביא אל העם הזה רעה, פרי מחשב, מחשבותם. זאת אומרת, על עצם המחשבה, התשובה היא, אם המחשבה הזאת שעושה פרי, דהיינו שהוא קיים את המחשבה, אז באמת הקדוש ברוך הוא מחשיב אותה, מחשיב את המעשה ואת המחשבה. אבל אם הבן אדם חשב לעשות משהו לא בסדר והוא באמת עשה, הוא לא יקבל עונש רק על מה שהוא עשה, אלא גם על המחשבה. אבל אם הייתה רק מחשבה, אבל לא היה מעשה, שאין לה פרי, אין הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה של החטא למעשה. שואלת הגמרא, מחשבה של עבירה, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב אותה למעשה, ולהדכתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזור מעלי בגילוליהם כולם. כאן רואים שהקדוש ברוך הוא מחשיב את המחשבה של העבירה. אמר רב אבא יעקב, ההוא, הפסוק הזה הוא שונה, כי הוא מדבר בעבודת כוכבים הוא דכתיב, כמו שכתוב שם, נזור מעלי בגילוליהם, שזה הכוונה לעבודה זרה, שזה הקדוש ברוך הוא מחשיב אפילו את עצם המחשבה למעשה, כדאמר מר, חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בעבודת כוכבים, זה נחשב כמו שהוא מודה בכל התורה כולה, וכן להפך. הבאנו שאלה שהברייתא שאלה. פסוק אומר, הנה אנוכי מביא רעה אל העם הזה, פרי מחשבותם. רואים מכאן שאפילו בעבירה, מחשבה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. הוא לאמר הסבר אחר. כמו דבריו של רבונה, דאמר רבונה. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה ועבר את העבירה הזאת פעם שנייה, שנה בא, אז זה נראה כמו שהותרה לו. לא ממש הותרה לו, זה לא סלקדתך. ודאי שזה לא הפך להיות היתר גמור, אלא בעיניו העבירה הזאת נעשית לו כהיתר. ועל אדם כזה שעשה פעם עבירה ועשה את העבירה פעם שנייה, אז אם כן היא נעשית לו כהיתר, כאן אם הוא יחשוב לעשות פעם שלישית, הוא יענש גם על עצם המחשבה. מבארים המפרשים, הסיבה למה בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מעניש על מחשבה, אנחנו אומרים שכשחס ושלום הוא יגיע לידי מעשה, הוא יחזור בו מיד ולא יעשה. אבל אדם כזה שכבר העבירה נראית לו כיתר, אז אין את הסברה הזאת. אמר רבי אבאו משום רבי חנינה, נוח לו לאדם שלא יעבור שום עבירה אף פעם. אבל אם הוא כבר יעבור עבירה בסתר, זה פחות חמור, והיה לחלל שם שמיים בפרסיה, שנאמר, ואתם בית ישראל, כה אמר השם. איש גילוליו, גם אם לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, אבל דבר אחד, ואת שם קודשי לא תחללו. לא לעשות את העבירה בפרסיה, כי זה חמור פי כמה וכמה. אמר רבי אלי הזקן, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו לעבור עבירה, שיתחזק ויתגבר על יצרו. אבל אם הוא לא יתגבר על יצרו, והוא ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים, שלא יתכבד בעיניו, ואולי על ידי זה, זה יהיה יצא, כשהוא ילבש בגדים בזויים כאלה, זה היה בדרך כלל, באותו זמן זה היה בגדים בזויים, זה יגרום לו מורח בליבו וימנע ממנו לעשות את העבירה. וגם אם הוא יעשה כמו שליבו חפץ והוא ייקשל, שיזהר פי כמה וכמה ואל יחלל שם שמיים בפרסיה, שאם הוא יהיה לבוש בצורה כזאת שלא רואים ולא מתפרסם, אז האבון שלו לא כל כך חמור כמו אבון של אחד שמחלל שם שמיים בפרסיה. שואלת הגמרא, היני, וכי אם אדם נכשל בסתר זה פחות חמור מאשר אם זה היה בפרסיה? והתניא, כל שלא חס על כבוד קונו, שלא מחשיב את כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. מה הימיו אותו אחד שזה נחשב שהוא לא חס ולא מכבד את כבוד השם? רבא אמר, הפסוק אומר, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב ומראה כבוד השם. זאת אומרת שמראה הקשת זה כבוד השם. לכן המסתכל בקשת, שלא רק רואה את הקשת, אלא הוא מתבונן בקשת, זה נחשב שהוא לא חס על כבוד קונו. כי זה נחשב כמו שהוא מסתכל על מראה כבוד השם. ורב יוסף אומר, זה אדם העובר עבירה בסתר, שזה בושה וכלימה. הוא מראה כאילו בסתר, הקדוש ברוך הוא לא רואה. זה ממש נחשב שהוא לא חס על כבוד קונו. רואים מכאן, שלעבור עבירה בסתר זה הרבה יותר חמור מאשר בפרסיה. מתרץ הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה שיותר חמור לעבור עבירה בסתר, הדמציקה איף ליצרי, שהוא מסוגל להתגבר ולנצח את יצרו, רק הוא הולך לעשות בסתר דבר לא בסדר, זה מראה שהוא לא חס על כבוד קונו. כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה. מה שאומרים שאם עובר בפרסיה זה יותר חמור, מדובר דלא מציקה איף ליצרי, שבפועל הוא לא הצליח להתגבר על יצרו, אז אם הוא עשה את זה בפרסיה זה הרבה הרבה יותר חמור. תנא נתא, יש משנה מסכת אבות. יש מקרים שבהם הקדוש ברוך הוא מעריך פה ולא משלם מיד. אבל יש דברים שבהם אין מקיפים. לא משלמים בהקפה אלא משלמים מיד. באיזה אבון? חילול השם. אחד בשוגג ואחד במזיד, אפילו אם הוא נכשל בשוגג. מהי אין מקיפים? מבארת הגמרא, אמר מר זוטרה, שלא משלמים את זה מאוחר יותר. שאין עושים כמו חנווני שרושם לאדם בהקפה ונפרע מדי פעם על מה שרשום, אלא נפרעים שהשם ישמרנו מיד. הסבר אחר, מה הכוונה אין מקיפים? מבאר מר בריידר אבנה. הוא אומר, לומר, שאם אדם עשה בדיוק מחצה מצוות, מחצה עבירות, והוא בינוני, לא מטה את הכף לכיוון העבירות שאז הוא רשע, ולא מטה את הכף לכיוון הזכויות שאז הוא צדיק. הייתה כף המוזניים שלו שקולה, ובעבירות יש גם עבירה של חילול השם, העבירה הזאת מכרת את הכף לחובה. רש מבאר שלכן שייך כאן לשון מקיפין. מקיפין הכוונה דבר סמוך, מסמיכין. כמו שחבר תמיד נותן מעשרות מן המוקף, מהסמוך, דברים סמוכים. אז לא עושים את הזכויות בסמוך לחובות כדי לראות מה מהם יותר. אין מקיפין, אלא אם זה בדיוק מחצה על מחצה, אז אם יש בצד של החובות חילול השם, אז המצב הוא לא טוב. מביאה גמרא ברייתא תנו רבנן, לעולם בכל רגע בחייו של האדם, יראה האדם עצמו כאילו יש לו חצי עוונות וחצי זכויות. חציו חייב וחציו זכאי. ואם עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות, ואם עבר עבירה אחת, אוי לו, שהשם ישמרנו, הכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד, אפילו בשביל חטא אחד, יאבד טובה הרבה, בשביל חטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובות הרבה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לפי שהעולם כולו נידון אחר רובו, אם רוב העולם זכאים או רוב העולם חייבים. והיחיד גם כן נידון אחר רובו. אם יש לו רוב זכויות, הוא צדיק. ואם יש לו רוב עוונות, הוא הפוך מצדיק. לכן נראה אדם כאילו כל העולם חצי צדיקים וחצי רשעים, וגם הוא יש לו חצי עוונות וחצי זכויות. ואם עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. אם עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה שנאמר, וחוטא אחד, אפילו בשביל חטא אחד וכולי, יאבד טובה הרבה. בשביל חטא יחידי שעשה, זה איבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. וזה יצא טובה שאדם יוכל תמיד להיות זכאי. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו אדם שהיה צדיק גמור כל ימיו, והשם ישמרנו מרד באחרונה, כפר בקדוש ברוך הוא באחרונה, איבד את כל הזכויות הראשונות שהשם ישמרנו. שנאמר, צדקת הצדיק, שהיה צדיק כל ימיו, לא תצילנו ביום פשעו, אם בסוף הוא כופר בקדוש ברוך הוא, חלילה. וכן להפך, אפילו רשע גמור כל ימיו, ועשה תשובה בסוף ימיו באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. הוא לא ימצא את הרשע. שואלת הגמרא, אדם שהיה צדיק כל ימיו, בסוף ימיו הוא כפר בקדוש ברוך הוא, השם ישמרנו, הפסיד את כל הזכויות, למה? ונהווה שיחשב לו לפחות, כמו מחצה עוונות ומחצה זכויות, שאם עשה עבירה הכריע לכף חובה, אבל הוא לא הפסיד את כל זכויותיו. אמר יש לקיש, מה הסיבה שהוא מאבד את כל זכויותיו? מדובר כאן במקרה שהוא מתחרט על כל המצוות שהוא עשה, בתוהה על הראשונות השם ישמרים. אומרת המשנה, כל אדם ששייך והוא ישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ, מסעו ומתנו בנחת עם הבריאות, לא במהרה הוא חוטא. שנאמר, והחוט המשולש, מקרא, משנה ודרך ארץ, לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא, לא במשנה, ולא בדרך ארץ, אין לו אפילו אחד מהם, אינו מועיל ליישובו של העולם, אינו מן היישוב. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בעולם הזה? אדם עושה הרבה מצוות, ואפילו עבירה אחת. אם הוא יגיע לעולם הבא עם העבירה הזאת, הוא יענש על העבירה הזאת, ושם בשמיים העונשים הם הרבה יותר קשים. אז הוא דומה לאילן שכולו עומד במקום טוב, במקום טהרה, ויש לו ענפים, חלק מהאילן, נופו, נוטה למקום לא טוב, למקום טומאה. אם נקצץ נופו, הענפים של האילן, מעט ענפים האלה נקצצים ממנו, נמצא שכולו עומד במקום טהרה. כך שהשם ישמרנו, קדוש ברוך מביא איסורים על צדיקים בעולם הזה, זה כמו שהוא קוצץ ענפים שנמצאים במקום טומאה, כדי שירשו העולם הבא שנאמר, והיה ראשיתך, כאן בעולם הזה מצער, והמטרה היא כדי שאחריתך בעולם הבא יסגה, יגדל מאוד ויהיה שכר מושלם. כשאתה רואה רשעים שהולך להם טוב בחיים, אתה יודע למה הרשעים האלה דומים בעולם הזה? בטובות שמקבלים? הרי יש להם הרבה עבירות. אבל בכל זאת, קצת זכויות יש להם. הקדוש ברוך הוא רוצה לטרוד אותם, ולהוריש אותם למדרגה התחתונה, לדרכי מוות, שהשם ישמרנו ויצילנו. אבל בכל זאת הם עשו זכויות. וזה דומה לאילן שכולו עומד השם ישמרנו במקום טומאה, ויש לו מעט ענפים, נופו נוטה למקום טהרה. אם נקצץ נופו, נמצא כולו עומד עכשיו במקום טומאה. ככה הקדוש ברוך הוא שהשם ישמרנו, משפיע לאותם רשעים, משפיע להם טובה לרשעים בעולם הזה, זה כמו שהוא מקצץ את הענפים שנמצאים במקום טוב, נותן להם שכר טוב בעולם הזה על הקצת זכויות שלהם, כדי שלתורדם ולהורישן למדרגה התחתונה, שנאמר יש דרך ישר לפני איש, זה נראה כמו שהרשעים האלה יש להם דרך ישרה, הם חיים בשלווה, הכל מלך אצלם פילי פלאים, אבל ואחריתה דרכי מוות שהשם יצילנו וישמרנו. וכבר היה רבי טרפון והזקנים מסובים בעליית בית נדזה, היה השם של אדם, והרשי, בעיר לוד, נשאלה שאלה זו בפניהם. האם תלמוד תורה חשוב יותר וגדול, או קיום המצוות והמעשים הטובים גדולים יותר? נענה רבי טרפון ואמר, מעשים טובים, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד תורה גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד תורה גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, על ידי שהוא לומד תורה, כמו שצריך, התורה מביאה אותו לידי מעשה, אז יש לו גם שכר על התורה וגם על המעשים הטובים. תניה, רבי יוסי אומר, יש לי הוכחה שגדול תלמוד תורה יותר ממעשה המצוות, שהרי מתן תורה קדם לחיוב הפרשת חלה 40 שנה, כי הרי עם ישראל יצאו ממצרים תתוו ניסן, 49 ימים לאחר מכן קיבלו את התורה, באותה שנה של יציאת מצרים. רק 40 שנה אחר כך נכנסו לארץ ישראל והתחייבו במצוות הפרשת חלה, שמי שעושה עיסה במידת נפח של עשירית העפה, צריך להפריש מעט מן העיסה ולתת מתנה לכהן. הפרשת חלה. המצווה הזאת התחילה 40 שנה אחרי מתן תורה, כשנכנסו לארץ. מה קדם? מתן תורה קדם. וכן, נתינת התורה קדמה לחיוב תרומות ולחיוב מעשרות 54 שנים. כי הרי החיוב להפריש תרומות ומעשרות מהיבול שגדל, התחיל רק אחרי שסיימו לכבוש את ארץ ישראל במשך 7 שנים, ולחלק את ארץ ישראל לשבטים במשך עוד 7 שנים. 14 שנים אחרי שנכנסו לארץ. אז אם כן, אם אתה מחשב את זה מזמן קבלת התורה, 40 שנה שהיו במדבר, ועוד 14 שנים של כיבוש וחלוקת הארץ, סך הכל 54 שנים מאז קבלת התורה, התחילו לנהוג מצוות תרומות ומעשרות. ולשמיטה, מצוות שמיטה, גם התחילו למנות אחרי 54 שנה, מאז שכבשו וחילקו את הארץ לשבטים. אבל שמיטה זה השנה השביעית, אז היו צריכים להמתין עוד 7 שנים. 54 ועוד 7 זה 61. אז אם כן, קדמה נתינת התורה לשמיטים 61 שנה. וליובלות, שזה מונים, כשמתחילים למנות שמיטה, מתחילים למנות גם יובל. היובל היא שנת ה-50. בזמן שעם ישראל, ה-12 שבטים היו בארץ ישראל, נהג מהתורה שמיטה ויובל. שנת יובל הייתה 50 שנה אחרי שסיימו לכבוש ולחלק את ארץ ישראל. נמצא אם כן, שאתה מוסיף, יש לנו 40 שנה שעם ישראל היו במדבר מאז קבלת התורה, ועוד 14 שנה של הכיבוש והחלוקה, סך הכל 54, ועוד 50 שנה עד שהגיעה שנת יובל. נמצא 103 שנים. שואלת הגמרא, למה 103? 54 ועוד 50 זה 104, אביאן. תראית את הגמרא, התנה של הברייתא כסבר, שהיובל מתחילתו הוא משמט. דיני יובל מתחילים בתחילת שנת יובל. נמצא שבתחילת שנת ה-50, דיינו אחרי שעברו 49 שנים, שזה 103 שנה אחרי קבלת התורה, כבר התחיל לנהוג מצוות של שנת יובל. אומרת הגמרא, וכשם שהלימוד קודם למעשה, תלמוד תורה מביא לידי מעשה, כך ביום הדין, דינו של האדם על הלימוד שלו קודם לדין שדנים אותו על שאר מעשיו. כמו דבריו של רב אמנונה, דאמר רב אמנונה, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר, מי שפותר מים, פורק מעליו עול תורה שמשולה למים, על זה ראשית מדון, זה תחילת הדין. וכשם שהדין שהאדם נידון, זה על הלימוד קודם שהוא נידון על המעשים הטובים שלו, כך שכרו על לימוד התורה קודם לשכר שהוא מקבל על מעשיו הטובים, שנאמר, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור מה? בעבור ישמרו חוקיו קודם כל. למדנו בדף למד זין שישמרו זה לימוד תורה, לימוד משנה, ואחר כך תורותיו ינצורו שישמרו לעשות מעשים טובים. במשנה למדנו כל אחד כזה שהוא אינו לא בלימוד מקרא, ולא בלימוד משנה, והוא לא עוסק בדרך ארץ, אין מסעור מתנו בנחת עם הבריות, אינו מן היישוב. אמר רבי יוחנן, ואחד כזה פסול גם לעדות. כיוון שהוא אינו מן היישוב, הוא לא כל כך מקפיד על כבוד עצמו, אין לו בושת פנים, וחוששים שהוא יבוא לשקר כשהוא יבוא להעיד עדות בבית הדין. תנו רבנן, יש עוד אחד שהוא פסול לעדות. הרגיל שהוא אוכל במקום שבני אדם רבים נמצאים שם, בשוק. הרי זה דומה לכלב. ויש אומרים שהוא פסול לעדות. כיוון שהוא לא מקפיד על כבודו, אין לו בושת פנים, חוששים שהוא יבוא לשקר בבית הדין, ואמר אידי ברבין, ככה באמת ההלכה, כמו יש אומרים שהוא פסול לעדות. דרש בר כפרה, רגזן שרגיל להתרגז, אין לו בזה שום תועלת. לא עלתה בידו, אלא כחש בשרו, מה שבשרו מכחיש בגלל רגזנותם, בגלל מה שהוא רגיל להיות בכעס. אין לו על זה שום שכר. ולאדם טוב, מתאימים אותו מפרי מעשיו. וכל שאינו, לא במקרא, ולא במשנה, ולא בדרך ארץ, תידור הנאה ממנו. ראוי לך לנדור שלא תהנה ממנו, ושהוא לא ייהנה ממך, שלא תהיו קרובים זה לזה. שנאמר, ובמושב ליצים לא ישב. מי נחשב לץ? מושבו של אחד כזה שאין לו לא מקרא ולא משנה ולא דרך ארץ, מה הוא יתעסק? מושבו מושב ליצים. אדרן הלך, כאן סיימנו פרק ראשון מסכת קידושין, פרק האישה נקנית, שהוא ידוע שהוא הפרק הארוך ביותר בשס, כ-40 דפים. ועד כאן דף מם.